ממפלגת הציונים הכלליים לא נשאר זכר, אלא מה? היו אחדים מעטים, שניים, שלושה אנשים שאנחנו ידענו שהם בצירי ציון, או בצעס, וגם בצעס, ואני שמתיהם לצערי איננו זכר, אבל ידענו על קיומם. אני צריך כאן להסיף, אני מספר על 1900, זה קרה ב-1923. שלוש שנים לפני זה, ב-1920, עוזבה קבוצת בחורים מפרילוקי את העיר, והם נסו לאדסה. הם עבדו באחוזה של אגרונום סוסקין, שנקרא ברוסית אז פוליה אורשניה, ובסופו של דבר הם הגיעו לארץ ישראל, זה היה ב-1920, עד היום שיאריך ימים נמצא בקריית ענבים אברהם נריה, הוא היה מומחה לגידול דברים, והיה ליבוש ביבר, הולך לרמו לפני כחדשיים, אביו של שאול ביבר שהיה בדרן בצהל. אשתו שפרה ועוד חברים, והם עלו לארץ ישראל והיו בין מייסדי קריית ענבים. אבל אחרי עלייתם כמעט ולא נשאר זכר, לא נשארו שרידים של ציונים בתוך פרילוקי. בבית שלי ידעו, כמובן שאמא ואבא ראו שאני בערב יוצא וחזר מאוחר, אבל עד כמה שידוע לי, הם לא ידעו שאני שייך חבר במחתרת הציונית, במחתרת נוער הציונית, אלא לא נשאלתי, מכיוון שלא נשאלתי, לא הייתי צריך להשיב. אנחנו התחלנו להרחיב את שורתנו. הגענו לנוער שלמד בבית הספר התיכוניים, הגענו לבחורים שלא היה, מי שהכיר אותם בפרילוקי, לא היה עולה על הדעת שבחורים כאלו יצטרפו לתנועה הציונית. אחד מהם אני רוצה להזכיר, כי היה ידוע בארץ, נשר, יצחק נשר, היה מורה להתעמלות, והפועל, התמסר להפועל להסתדרות ספורטיבית. הוא היה מתבלה לחלוטין, וכולם חשבו אותו שהוא איש, אם לא חבר, הקומסמול,
יצחק חסקין, המראיינת אילה דן כספי, קסטה ב' המשך.
איש לא היה מעלה על הדעת שהוא חבר לתנועת נוער ציונית, אבל בעובדה הוא היה שייך, הצטרף אלינו, וכן כמה עשרות נערים אחרים. אנחנו, כפי שאמרתי קודם, חודרנו לכל בתי הספר, לבתי ספר התיכוניים, ובקרב כל החוגים היהודיים, והגענו מעשרות, עוברנו כבר את המאה. הקימונו קשר עם המרכז, עם האזור בפולטבה, ועם המרכז בקייב, התחילו לבוא אלינו שליחים. אנחנו היינו נוסעים מדי פעם בפעם לקבל חומר לפעולתנו. חלק מהחברים שלנו, נוסף לחברתם לתנועת הנוער הציונית, הצטרפו גם לחלוץ. ואחדים מהם הלכו אפילו להכשרה. ההכשרה הייתה בקורנייקה, אני זוכר. כפי שאמרתי, בשני בספטמבר נסרו מסרים המוניים בכל רחבי אוקראינה ובלרוסיה. כפי הנראה, הם מוצאו מכתבים שלי ושל חברים אחרים אשר נכתבו לקייב ולפולטבה, ואשר אצל החברים אשר נסרו, והם התחילו לעקוב אחרינו. אנחנו חשנו שמשהו עלול להתרחש, והחלטנו לפני שיעשו אותנו לעשות פעולה רחבה בכדי שדברינו יגיעו להמוני היהודים. זה היה מספר ימים לפני ראש השנה או יום כיפור, אינני זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שגייסנו את כל חברינו, ואנחנו מכונת כתיבה לא הייתה לנו, התיישבנו כולנו וכותבנו קרוז להמוני היהודים, קרוזים קטנים מעופפים כאלו באותיות דפוס ברוסית, ובו הודענו על קיומנו, פנינו להמוני היהודים שלא ייתנו את אמונם במפלגה הקומוניסטית, ושרק ידעו שיש דרך אחת ויחידה להצלתם, זה עלייה לארץ ישראל ולעבור לחיים פרודוקטיביים. אני זכיר עד היום שהקרוש שלנו הסתיים, אני אצטט את זה ברוסית ואחר כך אביא את תרגום הדברים, התחי הפעולה הציונית, אמרנו דלויף סקציה, הלאייף סקציה, ז'לקיה סלוז'נקה של המפלגה הקומוניסטית, המשרת העלוב של המפלגה הקומוניסטית, תחי התנועה הציונית, תחי ארץ ישראל, תחי ארץ ישראל העובדת וכיוצא בזה. הקרוזים האלה כשהיו מוכנים כבר, לקחו איתם חברים רבים, עולו לבית הכנסת הגדול, וכידוע בבית כנסת יש עזרת נשים אשר הם ביציע. סודר כך, אני נכון בדיוק את הדברים הטכניים איך שזה היה, אבל סודר שברגע מסוים נותק זרם החשמל, ומהיציע הוא עפו מאות, מאות, הרבה מאות של קרוזים האלו למטה. והיהודים התחילו להורים, ואז נודע להם על קיומנו, כי אנחנו חותמנו סניף הנוער, סניף הנוער של הסתדרות הנוער הציונית המאוחדת ברוסיה, פרילוגי. הדבר הזה עשה רושם עצום, וזה היה נושא לשיחה בבית הכנסת, ואחר כך למחרת היום בכל מקומות עבודה, בבתי המסחר ובשום. לא ערכו הימים, היות שהם כבר עלו על עקבותינו, ובלילה, בסוף ספטמבר או בראשית אוקטובר, אסרו 10 חברים מאיתנו. אליי הביתה באו ב2 אחרי חצות, אני גרתי עם הוריי, דפקו בדלת, ושאלתי מי דופק, הם ענו לו גפאו, הבולשת, ובשם החוק לפתוח. הספקתי להגיד לאבי או לאמי, אחתי, שבאו לאסור אותי, ואני סבורני שהמסר הזה הוא לאורך ימים. החיפוש בבית שלי ארך הרבה שעות. אני סבור שסיפרתי בשיחה הקודמת שאבי היה רב בעיר, היו לו הרבה מאוד ספרים, והם בדקו כל ספר וספר, וכל ספר שאלה איזשהו חשד שיש לו קשר עם הציונות, נלקח לגפו. כשהגעתי בבוקר, כבר היה אור, החיפוש בביתי נורא חבר, אולי 5 שעות, אני מצאתי שם עוד 9 חברים, אשר אני הצטרפתי אליהם למניין. ואחרי שהייה של כמה שעות, הביאו אותנו לבית הסוהר בפרילוגי. החוקר שלנו הראשון היה, של גפו, שמו היה יופה. כפי הנראה הוא היה ממצא יהודי, אבל כפי הנראה לא היה קשור מקודם למדינה הציונית, כי הוא לא התמצא בהרבה דברים. זה למדתי לדעת אחר כך שהיו לי מגע ומסע עם חוקרים אחרים שהם היו בקיאים מאוד בכל פרטי הדברים של התנועה הציונית על מפלגותיה, זרמיה והסתדרויות הנוער שלה. אנחנו בפרילוקי, עד כמה שאני זוכר, ישבנו בכלא 4-5 שבועות, ואחר כך החליטו להעביר אותנו לכלא יותר גדול, יותר רציני, יותר חמור, לפולטבה. אנחנו נוסענו, הובילו אותנו בתחנת הרכבת, מבית הסוהר לתחנת הרכבת, דרך הרחוב הראשי. כפי הנראה, המטרה הייתה להפחיד, למען ישמעו ויראו. השוטרים, החיילים שהולכו, ששומרו עלינו ושהולכו איתנו, הולכו עם רבים, היד על הנצרה, עם חרבות שלופים. אבל רצה הגורל שדווקא תהלכה זו, השכים חשבו להפחיד, היא נהפכה להפגנה אדירה למען הציונות. אני כבר סיפרתי שאבי היה רב העיר, והיות שאותנו הובילו לתחנת הרכבת, וזה היה בשבת, בזמן התפילה, אז יוצא אבא והאבות של החברים האחרים שנאסרו, ללוות אותנו בדרך לתחנת הרכבת. כמובן אליהם הצטרפו עשרות ומאות יהודים ללא כל פחד, ומתוך זה התלקטה חבורה גדולה, והייתה כאין תהלוכת ההפגנה למען הציונות ונגד נגד השלטון. בתחנת הרכבת הכניסו אותנו לקרון הסירים, שחכות ברזל, ואנחנו נסענו איתו עד תחנת גרביונקה. זו תחנה שהיינו צריכים להחליף את אשר היו צריכים לצריף את הקרון שלנו לקרון האחר, אשר לרכבת אשר הלכה לפולטבה. ושם קרה דבר מעניין שכדאי אולי לספר אותו. בתוך הקרון אנחנו שוחחנו בינינו, חיברו אותנו הקרון היה מחולק לשני חלקים. שמענו שבתוך הקרון נכנסו אנשים נוספים. והנה פתאום בחצות הלילה שמענו קול, פונה אלינו בעברית, חברים, לאיזה תנועה אתם, מניין אתם ולאיזה תנועה אתם משתייכים. אמרנו, אני ידעתי עברית עוד בחוץ לארץ, אמרתי, אנחנו נוסעים מפרילוקי, פנינו מיועדות לפולטבה, ואנחנו שייכים ליבו ה-SM, לתנועת הנוער הציונית. היא אמרה אז, אני זוכר את השם, ששמה שרה זק, היא ממירגורוד, והיא נוסעת לחרקוב. אנחנו בפולטבה, שכחנו איתה במשך כמה שעות, כמובן הייתה מחיצת ברזל בינינו לבינה, אבל זה לא היה מחיצה שלא אפשרה לדבר בינינו. שמענו טוב, איש את רעיו, אם כי היה חושך הוא לא יכולנו לראות אותה, לא יכולנו לראות את הפנים. אנחנו הגענו לפולטבה, הגענו לתא שנקרא תא מעבר. לפי הקובטורה שהיה כתובה על הדלת בזמן הצער, יוכלו להיות בתוך התא הזה 12 איש מקסימום. וכשהכניסו אותנו, היו שם כבר למעלה מ-40. כך שלא היה מקום לשכב. והיה מצב כזה שבזמן שאדם שכב על הצד והוא רצה להסתובב, אז כל השורה הייתה צריכה להסתובב עמו. בתוך אותו התא היו אנשים חולים במחלות, גם מחלות מדבקות. אנחנו הבינונו שאם אנחנו נשאר בתוך אותו התא של המעבר, אנחנו לא נצא חיים. ואז הכרזנו שביתת רעב, היינו 10 בחורים, ודרשנו דרישה אחת, שיעבירו אותנו לתא אחר. אחרי זה שסירבנו לקבל אוכל, וזה היה בתקופה ב-24, השלטון עוד לא היה כל כך מוקשה כפי שהיה בשנים שלאחר מכן, אחרי זה רעב של יממה וחצי, השלטונות, הכלא, נעתרו לבקשתנו, הוציאו אותנו מתא המעבר והעבירו אותנו לתא אחר, ואנחנו ישבנו בתא, הפרידו אותנו והכניסו אותנו לשני תאים. יחד איתנו היו לא אסירים פוליטיים, אלא אסירים פליליים. גורלי היה, אני זוכר, עם עוד חבר, הכניסו אותנו לתא שהיו שם 12 איש פליליים, גנבים, שודדים, שניים מהם היו גם רוצחים, והתפארו שהם רוצחו לא גויים, אלא רוצחו יהודים. ואלו היו השכנים שלנו לחדר. זה דבר פעוט שנחרט בזיכרוני, אבל אולי זה יכול ללמד על המצב באותם הימים. היו לי מגפיים חדשים, ובזמן שאני שכבתי על הארץ, מיטות לא היו כמובן, לא היו גם על מה לשכב, היו שכבים על הארץ. אני שומע ששני פליליים גנבים משחקים בקלפים, דרך אגב קלפים אסור היה להכניס לכלא, אבל הם היו מסדרים קלפים פנימיים כזה, תוצרת עצמית. משחקים קלפים על מה, מי רשאי לגנוב את המגפיים שלי. המגפיים שלי היו תחת הראש. היות שאני שמעתי את השיחה, ואני כבר הייתי מה שקוראים אסיר בעל ותק של 5-6 שבועות, אני שכבתי, אבל הייתי ער, ובזמן שאחד שזכה כאילו קיבל את הזכות לגנוב את המגפיים שלי, רצה לקחת אותם, הכניס את היד, אז אני יחסתי בראשו, והחזקתי אותו חזק, הייתי בחור צעיר עם בעל כוח רב, ולא הרפיתי ממנו. כמה מהומה גדולה בתוך הכלא, וכל הסירים התעררו, שאלו מהו העניין, אז הסטרוסטה, כלומר האדם הממונה מבין הסירים, היה תמיד אחד שהוא היה ממונה על כל הסירים, היה ראש הסירים של התא. סיפרתי את העניין, אמרתי לו, מה זה, הוא מעיז לגנוב אצל חבר שלו בתא הסירים, מעיז לגנוב מגפיים? אז אני הבצתי במכות. אז אומר לי, הסטרוסטה, יפה עשית, ואנחנו תקף ומיד נקיים משפט, מה יהיה דינו? הוא בחר, הסטרוסטה, ראש הסירים, פה קראו לזה בארץ וקראו לזה מוכתר, שם קראו סטרוסטה, הוא מינה עוד שני אסירים כשופטים, ואחרי זה ששמעו אותי, לא היה מה כל הצדקה, הוא רק אמר, היו לו, אני זכיתי בקלפים לגנוב את המגפיים שלו, אז רציתי לקחת אותם. וכן דנו אותו שבמשך שבוע ימים הוא צריך להציע את הפרשה. פרשה זה נקרא סיר הלילה של הסירים שמשתמשים בה במשך כל הלילה. ולאות כבוד בשבילי שידעתי להגן על עצמי ועל כבודי, נתנו לי מקום יותר מכובד, לא לשכב היד הדלת, אלא קצת יותר פנימה בתוך התא. וככה אני התחלתי להתאזרח בתוך בית הסוהר. בפולטבה, החוקר של גפאו, כשאני זוכר את שמו, היה טייטל יהודי, שהיה איש היבסקציה, אשר הוא היה בזמנו חבר צעירי ציון, היה בקי בכל שבילי הציונות, בכל הזרמים, והוא חוקר אותנו על כל פרט ופרט. אני צריך להגיד למען האמת כי לא היה עינויים פיזיים, אבל החקירה הייתה קשה מאוד, ותמיד היו חוקרים אותנו אחרי חצות הלילה, היו מהירים, בזמן שאדם ישן, שהוא יהיה מבולבל, היו לוקחים אותו לחקירה נפחד, והיו מתחילים לחקור. החקירה הייתה, בעיקר אם רצו לדעת, טובו שאנחנו נגלה את שמות החברים שהם השתייכו לסניף של הסתדרות הנוער הציונית המוחדת בפילוקי. ואנחנו כמובן סירבנו. לא רצינו לגלות שמות. הטקטיקה שנהגנו באותם הימים הייתה כזאת, שאם בן אדם, זה היה לפי הוראות המרכז, אם חבר נתפס ויש בידו אין כל הוכחה להכריח שהוא חבר בתנועת נוער ציונית, עליו להתכחש ולא להודות בשום דבר. אבל אם יש הוכחה שמוכיחה שהוא כן משתייך, אז עליו להודות על עצמו, אבל לסרב למסור אינפורמציה כלשהי על חברים אחרים, ובוודאי בשום פנים ואופן לא למסור שמות של חברים, לא מספר החברים ולא שמות של החברים. וככה אני נהגתי. טייטל זה, ימח שמו, היה בקי מאוד בהנסה בארץ. אני צריך להודות שהוא ידע הרבה יותר ממני, כי כשבאתי ארצה נוכחתי לדעת שמה שהוא סיפר לי לא היו סתם דברים בעלמא. סיפר לי שבארץ יש העיקרים אינם רוצים להשיג פועלים עבריים, שיש חוסר עבודה גדול, ושפועלים אין להם עבודה, ושאחרי יום עבודה ועמל קשה מסתכלים 8-9 גרוש ליום. כל זה אחר כך התברר, מה שהוא אמר לי, שלא האמנתי בזמן שהוא יספר לי, אחר כך התברר שהיו דברי אמת. ובייחוד, הוא הטיף ורצה להשפיע עלינו, שאנחנו נודיע בכתב, שאנחנו מסתלקים מהתנועה הציונית, אנחנו מתחייבים לא להבא, לא לפעול במסגרת התנועה הציונית, ואם אנחנו נעשה זאת, הוא מוכן לשחרר אותנו. זאת אומרת, היו מוכנים לשחרר אותנו תמורת התחייבות לא לעסוק יותר בפעולה ציונית. התחייבות כזאת לא ניתנה על ידינו, אולי היו מקרים בודדים מאוד, אבל כלל החברים, הרוב המכריע והעצום, סירבו להתחייב לא לפעול, וקיבלנו עלינו את רוע הגזירה. אני צריך לציין שהשפעת קומץ הנוער, הנערים האלו, בכל עיר ועיר, בפילוקי ובערים אחרות, של הנוער הציוני, על המוני היהודים, היה רב ועצום. יהודים נוכחו לדעת שלא פסו אמונים מישראל, שעדיין ישנו נוער, שהוא מאמין בעתיד הציונות, שהוא מאמין בעתיד העם, שהוא מוכן ללחום למען עתידו זה, שהוא מוכן להיאבק למען הגשמת הציונות ולמען עלייה לארץ ישראל. וזה חיזק את ידם, את ידיהם של היהודים שהם היו במצב קשה, שנאבקו על, אפשר לומר, בלי כל הגזמה, על פת לחם. הנוער הציוני באותם השנים ברוסיה מלא תפקיד היסטורי מהדרגה הראשונה בשביל המשך קיומו של העם היהודי ברוסיה. מכלא פולטבה העביר אותנו לחרקוב, שהייתה באותם הימים בירת אוקראינה. בית הסוהר היה, הוא נקרא ברוסית, נחלות נגורי על ההר הקר, הרחיק מהעיר על הר גבוה. וזה היה חומה בתוך חומה, כלא בתוך כלא. אבל התנאים הפיזיים שאנחנו היינו בהם היו יותר טובים מאשר היו בפולטבה. באופן יחסי, הוא היה יותר מסודר, קצת יותר נקי. אבל הטקטיקה של החוקרים לא השתנתה. החוקר של הגפ"ו בעיר חרקוב, אני זוכר את שמו, היה ציוני, חוזה, שמו היה חוזה, גם כן בעבר ציוני, הוא השתייך לא לצערי ציון, אלא זרם אחר, אני לא זוכר בדיוק, אם אני נתראה הוא היה בצעס, אבל אני לא אומר בהודעות. וגם הוא עוד יותר מטייטל, יודע את כל הפרטים על הנושא בארץ. הלחץ בחרקב היה שאנחנו ניתן את ידינו לתנועה של התיישבות בקרים. אותם בימים הייתה אצל המפלגה הקומוניסטית, השלטון הסובייטי, כאין מגמה לסייע ליישב את היהודים בחצי האי קרים. אחר כך התברר שזאת הייתה לא רק אשליה, אלא זאת הייתה מלכודת. אבל האמינו שזה כבר היה אחרי מותו של לנין, התחילה מלחמה האישית בין סטלין וטרוצקי וזינוביוב, סטלין, מי יתבצר בשלטון. וסיפר לנו את כל, הוא ניסה להשפיע עלינו שאנחנו במרוכז נבוא לפעול למען התיישבות היהודים בקרים ונזניח את הרעיון הציוני, אשר זה רעיון אוטופי שלא יצא ממנו שום דבר. אבל כידוע אנחנו עדפנו גם את התקפה הזו, לא קיבלנו את ההצעות שלהם והיינו מוכנים לכל עונש שיוטל עלינו. והעונש שהוטל עלינו היה משפט אדמיניסטרטיבי של גירוש לסיביר, עוד צפונה, עוד יותר רחוק, 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים. וכך אנחנו כבר הגענו ל-1925, כי ישבנו למסע חודשים ארוכים. הצלב האדום היה לו נציג ברוסיה, ורד פשקובה, אשתו של הסופר הרוסי הידוע מקסים גורקי, הייתה נציגה של הצלב האדום, ודרכה אנחנו התקשרנו איתה, בהשפטה שחררו אותנו זמנית מבית הסוהר, בכדי שנוכל לטפל, להשיג פספורטים או תעודות מסע, יותר נכון, לקבל סרטיפיקטים. זה נמשך כמה חדשים, אבל אחרי תלאות רבות עולה בידינו לקבל את הפספורטים, לקבל את הוויזות, וזה היה הכל במסגרת מה שנקרא אז ברוסית זמנה, חליפין, במקום גלות בתוך רוסיה, גירוש מתחומי ברית המועצות לעולמי עד. עם קבלת כל החומר, אנחנו יצאנו מברית המועצות, נסענו לאודסה, וכפי שאמרתי כבר בשיחה הקודמת, בכ"ו תמוז 1925, 12 ביולי, הגעתי לחופי ארץ ישראל בנייה לנין.
ה-12 למאי 1977, יצחק חסקין, המראיינת אילה דן כספי. אנחנו נעבור היום לנושא לשכת עבודה ברחובות. אתה סיפרת שהיית מזכיר הלשכה ב-1940. משנת 1939 עד 1942. האם היית יכול לספר על בעיות מיוחדות שהיו לך בתקופת תפקידך זה, הפגנות, שביתות וכדומה? בבקשה.
אני מודה לך אלה שהזכרת את הנושא, הוא באמת נושא מעניין וחשוב. עד 1939 כל לשכת עבודה הייתה מחלקה של ההסתדרות הכללית. נוסף להסתדרות הכללית פעלו בארץ באותם השנים הפועל המזרחי, פועלי אגודת ישראל, ארגון הצינים הכלליים, ב' וכל אחד מהארגונים האלו קיים לשכת עבודה משלו. עבודה הייתה מועטה ודורשי עבודה היו מרובים. מחלקת עבודה של הסוכנות היהודית שבראשה עומד יצחק גרינבאום ומנהל מחלקת עבודה של יוסף רבינוביץ' זיכרונם לברכה, פועלו למען הקמת לשכת עבודה כללית במקום לשכות עבודה של ההסתדרות וארגונים אחרים. והם מצאו בהסתדרות אוזן קשבת. אמנם הייתה כבר מקודם לשכת עבודה משותפת בתל אביב של ההסתדרות והסתדרות עובדים לאומית, אבל היא הייתה מחלקת עבודה, זה היה רק בתל אביב, והייתה מחלקת עבודה לא על יסוד רישום אישי. השוני של לשכת עבודה הכללית שהוקמה ב-1939 היה בזה שהחלוקת עבודה הייתה אישית. כל פועל דריש עבודה נרשם וקיבל את עבודה בהתאם לזכויותיו ולמצבו הסוציאלי. אני התמניתי כמזכיר לשכת עבודה הכללית ברחובות. היו לי סגנים מארגון עובדים הצינים הכלליים, מהפועל המזרחי, וכן היה ייצוג מסוים לפועלי אגודת ישראל. כשפתחנו לשכת עבודה הכללית, התרה מזלנו שמיד פרצה מלחמת העולם השנייה. רחובות הייתה אז מושבה חקלאית. רוב הפועלים הועסקו בפרדסים. עם פרוץ המלחמה לא היה לאן לשווק את התפוזים, וכמובן שלא כתפו אותם, וחוסר העבודה היה גדול. אני זוכר עד היום שהיו רשומים בלשכת עבודה 800-900 דורשי עבודה, ובאותו זמן לחלוקה היו ימי עבודה מוגבלים ומצומצמים מאוד. בעת בנה אחת היו עיקרים ברחובות שהיו מסיקים בעבודה שהם הוציאו לפועל בפרדסיהם עבודה ערבית. הסיקו פועלים ערבים. היה קשה מאוד להשלים עם הרעיון שהעבודה המעטה שהייתה היא הייתה נחלת ערבים, והפועלים היהודים מכל הארגונים שהיו בלשכה הכללית היו מחוסרי עבודה. ואז לא היה לנו מנוס אלא מלחוז באמצעים חריפים. ובהסכמת מועצת פועלי רחובות וגם שאר הארגונים, אנחנו ארגנו הפגנות ותהלוכות שקטות של מחוסרי עבודה אשר דרשו להעסיק פועלים עבריים. אם אני לא נטעה, כבר סיפרת לך באחד משיחתנו הקודמים כי פעולתנו זו, הפגנתנו, השתלבה עם ההפגנה הכללי, עם הפעולה המיוחדת של היישוב נגד הספר הלבן. כי באותה שנה פורסם הספר הלבן אשר גזר על עלייה יהודית וגזר גם על רכישת קרקעות על ידי יהודים. והיישוב היהודי, בהנהגת הסוכנות היהודית, מוחה והפגין נגד גזירות הספר הלבן. הפעולה שלנו, הדרישה לעבודה עברית, והשתלבה ברצון או שלא ברצון עם הפעולה הכללית של נגד הספר הלבן. עמדנו משמרות בפרדיסים אשר הסיקו פועלים ערבים, ועם החרפת הסכסוך הועמדו גם משמרות על יד בתי האיכרים אשר לא נתנו דריסת רגל לפועלים יהודים. ההתפתחות הביאה לידי כך שהמשטרה, שהייתה כמובן משטרה בריטית, אוסרה לא רק לא את אלה שעמדו במשמרות, אלא אלה שארגנו את המשמרות, ובתוכם נאסרתי גם אני. מרחובות נאסרו, חוץ ממני, החברים ישראל שכטמן, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים טריפולסקי, אליעזר טריפולסקי, ובאותו לילה, באותו יום, נאסרו ברחובות, נאסרו בראשון לציון, גם כן אנשי מועצת הפועלים, באותם הימים היה מזכיר מועצת הפועלים משה גרצברג, חבר שפירה, אני זוכר את שמו הראשון, וחברים נוספים. זכורני שבזמן שהיינו במשטרת רחובות, שבתם הימים הייתה ברחוב בנימין ברחובות, ובית החינוך לילדי עובדים ברחובות היה גם כן ברחוב בנימין, ואז המנהל בית הספר, שיעקב שריד, אחר כך ברבות הימים היה מנהל משרד החינוך, הוא הביא את ילדי בית החינוך לקרבת המשטרה, ביניהם גם הילדים שלי, והסביר להם על מה אנחנו נאסרנו ועל התוכן של המלחמה על עבודה העברית. בתוך המשטרה היה לי ויכוח קשה מאוד עם קצין המשטרה שהיה יהודי. לצערי אינני זוכר את שמו, אבל להבדיל מקודמו שהיה קרליק, שעכשיו נמצא בגמלאות, שהוא היה מקורב מאוד, הוא היה מקורב להגנה ושתף פעולה, אז אדם שבא במקומו, אני נזכר את שמו, הוא לא שתף פעולה עם הגנה, והוא היה נוקשה מאוד ביחס אלינו. אני זוכר שהוא אמר לי, אתה תרכב בבית הסוהר. אני אמרתי לו, אני לא נרקפתי בבתי הכלא בברית המועצות, ואין חשש שאני ארכב בבית סוהר ביפו, והזכרתי לו את הפתגם הרוסי, שצוחק זה שצוחק אחרון. סופו היה קשה. אני זוכר שמקום המדינה, אז ב-1948 הקימו ועדה מיוחדת, אני זוכר אפילו את הרכיבה, אולי חלק היה רפופורט שהיה מבקר הסוכנות היהודית, ישראל גופנקל, גורי ורבות הימים, יושב ראש ועדת הכספים, ומשה ליכטמן שהיה מזכיר בית הדין העליון, ועוד שני אנשים שלא זכר את שמותיהם, והם כל אלה אשר היו חשדים על שיתוף פעולה עם הבריטים נגד היישוב פוטרו, וביניהם גם התואר קצין שהיה ברחוב באותה שנה, ולקצין ההוא הייתה חוצפה, כל אחד מהם הייתה אפשרות לפנות לוועדת הערעורים הזאת ולבקש לבדוק את עניינו. הקצין ההוא הייתה חוצפה שקרה אותי בתור עד. בזכורה אני שזמנתי לפני הוועדה ושאלו אותי, מה דעתך על הקצין זה וזה? אמרתי, לפי דתי הייתי מפטר אותו תוך 24 שעות. שאלו אותי למה, ואז סיפרתי להם על היחס שלו לסירים יהודים ועל היחס שלו לאלה שלחמו בעבודה העברית ובענייני ההגנה. וזה בערך מה שאני יכול לספר לך, אבל אם על לשכת עבודה כללית, אם נחזור קצת אחורנית, אני יכול להגיד שהנהלת הלשכה זוכתה לאמון רב בין דורשי עבודה, ואם כי העבודה הייתה מועטה ולחלוקה, לא היה שקט, לא היו סקנדלים, קיבלו את הדין, יודו שהעבודה שישנה היא מתחלקת בצורה באופן צדק מאוד, וכל עובדי הלשכה ואני בתוכם היינו מאוד מקובלים בפופולריים מקרב דורשי עבודה, שרובם המכריע היו מעלי תימן אשר גרו בשכונות שעריים ומאמר שריד רחובות.
אתה סיפרת שהיית אחד מהמזכירים של המחלקה המוניציפיאלית של של הוועד הפועל של ההסתדרות בתל אביב. וטיפלת בזכות הייצוג של הפועלים בעיריות ובמושבות. מה היית יכול לספר על כך? בבקשה.
זה היה חלק מתפקידי בוועד הפועל של ההסתדרות.
אני עבדתי עם יוסף שמנצק, והיות שהוא היה ראש המחלקה המוניציפלית, אז הוא הטיל עליי לטפל בין שאר הדברים שהיו קשרים איתו גם במחלקה המוניציפלית. מנהל המחלקה המוניציפלית היה צבי ברנזון, אחר כך שופט בית הדין העליון, ומזכיר המחלקה יחד איתי עבד משה ברחמן, ברבות הימים שינה את שמו לשילו, עבד במשרד הפנים והיה הרבה שנים מזכיר ועדת הבחירות המרכזית. עיקר ברנזון דאג לכך, לשינוי החוקה שתהיה, החוקת המועצה המוניציפלית של העיריות, של המועצות המקומיות, שתהיה יותר ליברלית. היה זמן שזכות הבחירה הייתה רק לבעל רכוש. אדם יכול היה לגור במקום מסוים הרבה שנים ולא הייתה לו זכות בחירה. אחר כך שינו את זה והצנז היה כבר זכות בחירה על ידי ישיבה עם צנז כספי. והמחלקה המוניציפלית של ההסתדרות פועלה להנמכת הצנז ולהביא לידי כך שכל תושבי המקום תהיה להם זכות בחירה. וממילא אם לתושבי המקום תהיה זכות בחירה, אז הפועלים יהיו מיוצגים על ידי, נציגיהם. החוקה הליברלית ביותר באותם השנים הייתה, שברנזון ניסח אותה, הייתה של המועצה המקומית גבעתיים, ושל, אז הייתה מועצה מקומית, ושל עיריית חולון, גם כי בראשונה המועצה המקומית חולון, ואחר כך עיריית חולון. דבר שני שאנחנו טיפלנו בזה יחד עם, שאני טיפלתי את הנכון הזה, יחד עם פנן, עם הנס רובין, שהמנוח שהיה נציג מפ"ם במחלקה המוניציפלית. החובת ההופעה בבחירות של רשימת ההסתדרות לא הייתה מבחינת, חובה. ההסתדרות הופיעה בשמה, אבל מפ"ם לא תמיד קיבלה עליה את הדין, והיא הייתה מופיעה ברשימה עצמאית. אנחנו דאגנו לכך במידת יכולתנו שתהיה הופעה משותפת של ההסתדרות על כל מפלגותיה. ועל ידי כך מתן ייצוג הולם למפ"ם בתוך הרשימה הזאת. כמובן שבמקומות היה זה דבר לא כל כך קל. ואני זוכר שהיינו נוסעים, לפעמים גם ברנזון, על פי רוב אני עם הנס רובין, ברחמן, היו נוסעים למקומות די רחוקים, אז יחסים באותם הימים, כי לא נוסענו במוניות, היו נוסעים באוטובוסים, למשל קרקור, היינו באים לקרקור לפנות ערב, יושבים בישיבה די ארוכה, וילנים במקום, ואחר כך מחר בבוקר חוזרים לתל אביב. חולון שהייתה קרובה, היו נוסעים חזרים בתו לילה. שיתף עמנו פעולה בשטח זה גם ישראל גורי, שהוא היה בעל השפעה. דברים שאם עכשיו לספר עליהם יראו כמבוכחים על מה רבו. אבל זה היה כעניין לכל מפלגה, היה עניין שתהיה מיוצגת במועצה המקומית. אם לא לקדנציה שלמה, הכניסו אז את הנושא של רוטציה בקדנציה וכן הלאה. בכל זאת, בסיכום אפשר לומר שבמשך השנים פועלה של המחלקה המוניציפלית נתן תוצאות, והגענו לידי כך שבכל זאת, ברוב הרשויות המקומיות הופיעה ההסתדרות על כל מפלגותיה. אבל כאמור, פעולתי במחלקה המוניציפלית היא רק חלק מתפקידיי. אני טיפלתי גם בעניינים אחרים. למשל, אני אזכיר פה אחד מהם, שנראה אז חשוב ביותר. יוסף שונצק הטיל עליי לטפל על כריתת הסכם בין ההסתדרות ובין מרכז התאבדות התימנים.